תדמיינו את הסיטואציה הבאה. המראה, הטיסה עוברת, ואחרי 3.5 שעות בלבד, רק 3.5 שעות, פסיעה החוצה אל תוך מציאות שנראית בכנות כמו פלנטה אחרת לגמרי.
לגמרי, עולם אחר. כאילו, זה מקום שבו מסורת של נובדי מדבר ממש מתנגשת חזיתית עם עתידנות כזו שהיא נטולת פשרות ודי מסחררת.
זה מטורף. בגלל זה המטרה שלנו היום, בצלילה לעומק הזו, היא אנחנו לוקחים את המקורות שלנו וספציפית נשענים על המדריך של Wings East. Wings East לדובאי לשנת 2026.
נכון.
וכאילו אנחנו מנסים להבין את המנגנון שעומד מאחורי התופעה הזו. אבל שנייה, חשוב להבהיר משהו. המטרה פה היא לא איזה הקראה של אלון תיירות משעמם, כן?
ממש לא. המטרה היא לתת ארגז כלים פרקטי למי שמתכנן נסיעה. כי מאוד קל ללכת לאיבוד בשפע הזה, או, אתה יודע, לשרוף שם תקציב של חודש ביומיים.
בול. מי שלא מבין את חוקי המשחק המקומיים, פשוט ישלם על זה. אז תראי, בוא נפרק את זה. נתחיל מהלוגיסטיקה הכי בסיסית, איך בכלל מגיעים לשם היום.
אז פה יש לנו סוג של טרנספורמציה היסטורית. מאז הסכמי אברהם בספטמבר 2020, המעבר לישראלים הפך למאוד חלק. אין צורך בוויזה לשהייה של עד 30 יום.
שזה מדהים כלעצמו, אבל במדריך יש שם איזו הערה לדרכון, נכון. זה לא כזה פשוט של פשוט לקחת את הדרכון הישן ולטוס.
כן, זו נקודה קריטית שמפילים עליה אנשים. חובה, וזה באמת חובה להגיע עם דרכון ביומטרי, והוא חייב להיות בתוקף לחצי שנה לפחות.
אה, אוקיי. ומה עם תעודת מעבר? כאילו, זה פסה.
לא. חד משמעית לא. תעודות מעבר או עוד דרכונים ישנים שהם לא ביומטריים, פשוט לא מתקבלים בגבול שם.
וואו, אוקיי. ולמה הנוקשות הזאת? זה רק קטע של ישראלים או שזה משהו כללי שלהם?
זה משהו שלהם. זה לא סתם בירוקרטיה. דובאי מנהלת את הגבולות שלה עם מערכת אוטומטית שנועדה ליעילות והבטחה מקסימלית.
הבנתי. הכל סריקת פנים וזה.
בדיוק. הכל מבוסס על סריקות ביומטריות. אין להם סבלנות להתעסק עם מסמכים ידניים. מי שלא מיישר קו עם הטכנולוגיה, נשאר בחוץ. זה המסר הראשון שלהם אלינו בעצם.
הגעתם לעיר של יעילות. אוקיי, אז יש לנו דרכון ביומטרי. עכשיו, המדריך גם מראה שוק טיסות שהוא תחרותי ברמות. החל מעלל ואמירייטס עם כל היוקרה.
כן, ויש גם לואו קוסט. פליי דובאי או וויזר שחותכת דרך אבו דאבי, שזה יכול לצאת משהו כמו 300 דולר לכרטיס.
300 דולר, שזה באמת כלום. אבל כאן עולה שאלת התזמון. כי תשמעי, המקורות מדברים על עונת C מנובמבר עד מרץ, עם 22 עד 28 מעלות, שזה מושלום.
מזג אוויר פגז.
לגמרי פגז. ואז יש את עונת השפל, ממאי עד אוגוסט, שהחום נושק ל-45 מעלות. 45.
כן, זה קיצוני.
זה נשמע סיוט. כאילו, אני קורא את זה ושואל את עצמי, לטוס בקיץ לדובאי, זה לא מרגיש קצת כמו חופשה בתחנת חלל?
איך תחנת חלל? תסביר.
כי אתה נוחת בסרבל סגור, עובר לטרמינל ממוזג, רכבת ממוזגת, מלון ממוזג, הכל מחובר. אתה אשכרה חי בתוך בועות פלסטיק ענקיות, ולא נושם אוויר רגיל כל החופשה. זה שווה את החיסכון?
תשמע, מה שמרתק כאן זה בדיוק זה. האנלוגיה שלך לתחנת חלל היא סופר מדויקת. דובאי בנויה סביב הנדסה אקלימית.
אוקיי.
הם פשוט לקחו את העיר ורשתו אותה במערכות של קירור מחוזי. מים קרים זורמים מתחת לאדמה לקרר קניונים ורחובות מקורים. אתה אשכרה יכול לעשות חופשה שלמה, כולל פרקי מים ומסעדות, מבלי להזיע פעם אחת.
שזה פסיכי.
ולכן, למי שרוצה חופשת יוקרה ופינוק, עונת השפל בקיץ היא אטרקטיבית בטירוף מבחינת תקציבית, המחירים צונחים.
טוב, זה הגיוני עכשיו. אבל אם כבר דיברנו על מלונות, המדריך מסביר שאיפה שאתה מניח את המזוודה, שם נקבע כל האופי של הטיול שלך.
חד משמעית. המיקום מכתיב הכל בדובאי.
אז בואי נעשה סדר לאנשים. המקורות מחלקים את זה לארבעה אזורים מרכזיים. יש את הדאונטאון, שזה אזור הבורג' חליפה וקניון דובאי, תוסס, מרכזי, יקר.
נכון.
ויש את אזור המרינה וה-JBR, שזה יותר אווירת חוף ים כזאת, ריביירה.
נופש, נטו.
בדיוק. אזור שלישי, פלם ג'ומייר, שזה האי המלאכותי הזה בצורת דקל, שם זה יוקרה ברמה של מלונות כמו אטלנטיס, ולעומתם, ופה זה נהיה מעניין, אזור דיירה ובור דובאי.
כן, העיר העתיקה.
ששם נמצא הקריק, נחל דובאי, השווקים המסורתיים, והמחיר שם משמעותיות יותר זול. אבל, וזאת שאלה באמת מהותית, לישון בדיירה לא מרגיש קצת כמו להיות בעיר אחרת לגמרי? כאילו לנתק את עצמך מהחוויה שלשמה בת?
אז זהו שהתחבורה שם פותרת את הדילמה הזאת. הרבה תיירים לא מודעים לזה שרכבת המטרו של דובאי עם הכרטיס נטען הזה, קוראים לו נול.
כן, כרטיס נול.
הכרטיס הזה פשוט מחבר את הכל. הקו האדום והירוק מגיעים מדיירה הזולה והאותנטית ישר ללב הדאונטאון. המעבר בין המימדים האלה הוא חלק לגמרי. זה חוסך המון כסף על מוניות.
אז אפשר ליהנות מלינה זולה בדיירה ובשלוש תחנות להיות מתחת לבורג' חליפה.
בדיוק. זה השילוב המושלם למי שרוצה גם תקציב נוח וגם את יוקרת המרכז.
שזה מוביל אותי לשיא הניגודים בעיר הזאת. כשאנחנו מדברים על אטרקציות במדריך, כאן זה באמת נהיה מטורף.
כן, הגודל שם קובע הכל.
זהו, שזה לא רק הגודל, למרות שהבורג' חליפה הוא 828 מטר, שזה לא נתפס, ומסגרת דובאי שהיא 150 מטרים באוויר על רצפת זכוכית, זה החוויות קצה האלה.
כמו הסקי פנימי.
כן? לגלוש בסנו פארק בתוך הסקי דובאי. ללבוש חרמונית, כשאשכרה בחוץ יש 40 מעלות, ואז שעתיים אחר כך המקורות מציעים לצאת לטיול ספארי במדבר, שכולל גמלים ונסיעת שטח בדיונות וארוחה בדואית.
ויום למחרת, שווקים מסורתיים, שוק הזהב ושוק התבלינים, שמגיעים אליהם בסירת עץ כזאת, אברה קוראים לזה.
בדיוק. זה כל כך הרבה דברים שונים באותו תא שטח, אבל תראי, יש משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, וזה נקודה שלדעתי מאוד תעניין את המאזינים שלנו.
אוקיי, מה?
המעבר התרבותי. אנחנו באים מתרבות מאוד פתוחה וחופשית ליד שהוא סופר מודרני, אבל הוא גם, הוא עדיין מדינה מוסלמית. ויש פה כללי התנהגות די קפדניים.
נכון, המדריך מציין את זה בפירוש.
כן, אסור להסתונב בקניונים ומקומות ציבוריים בלי לחסות כתפיים וברכיים. אלכוהול מוגש רק מגיל 21 במקומות ספציפיים שהם מורשים, בדרך כלל בתוך בתי מלון, וגם סוף השבוע שם הוא בשבת ראשון עכשיו. זה לא מרגיש קצת חונק?
תראה, אם נקשור את זה לתמונה הגדולה של דובאי, הם פשוט הציבו משוואה אחרת. זו עיר קוסמפוליטית, באמת, יש שם אנשים מכל העולם, אבל היא דורשת כבוד למסורת שלה.
סוג של חוזה כזה מול המבקר.
לגמרי חוזה. וכשאתה שומר על החוקים הפשוטים האלה, נגיד, בחודש הרמדאן לא לאכול או לשתות ברחוב במהלך היום, התמורה שאתה מקבל היא ביטחון ברמה שאין בשום מקום אחר.
כן, אומרים שזו באמת אחת הערים הבטוחות בעולם.
פשיעה כמעט אפסית. זה מה שמאפשר להעיר להיות יעד כל כך אטרקטיבי למשפחות. אתה פשוט מסתגל לחוקים, ובתמורה אתה מקבל שקט תעשייתי.
אוקיי, אני קונה את זה. ועכשיו בואי נדבר קצת על מה שבאמת מעניין את כולם. אוכל וחיסכון. המדריך ההישרדותי לישראלים, אם תרצי.
או, זה נושא קריטי, במיוחד הכשרות.
נכון. אז לגבי אוכל כשר, המקורות מדברים על התפתחות מטאורית. הקהילה היהודית שם גדלה, יש בתי כנסת, ואפשר ממש להזמין קייטרינג כשר למלונות.
נכון, רק חשוב מאוד להזמין את זה מראש. זה לא שאתה יורד לרחוב ומוצא מסעדת בשרים כשרה בכל פינה?
נכון, צריך לתכנן. ולמי שלא מחפש כשרות, יש את הקולינריה המקומית, המדריך מדבר על שווארמה, חומוס, פטוש, וכמובן הקפה הערבי עם התמרים, שזה גם מאוד נגיש מבחינת מחיר.
כן, אוכל רחוב שם יכול להיות סופר זול וטעים.
שזה מביא אותי לטיפים לחיסכון שהמקורות נותנים. כי דובאי, ביחס ליעדים נגיד במזרח אירופה, היא יקרה.
מאוד יקרה.
אז הם אומרים ככה, לנסוע בחודשי מעבר, כמו אפריל או ספטמבר, לנצל אטרקציות חינמיות כמו החופים הציבוריים או המזרקה של דובאי שהיא חינם לגמרי.
וגם להזמין אטרקציות מראש. נגיד לעלות לבורג' בשקיעה, אם אתה קונה במקום, אתה תשלם און.
בדיוק. וגם לא לשכוח מטעם לשקע חשמל בריטי טייפ ג'י, ולהביא איסים מקומי כדי לא לפשוט רגל על סלולר.
כל אלה טיפים מעולים, אבל...
אבל מה? כי אני קורא את כל זה ושואל את עצמי, אז מה כל זה אומר בעצם? המושג הזה, דובאי בתקציב נמוך, זה פיקציה? כאילו אפשר אשכרה ליישם את זה בעיר של למבורגינים ומלונות שבעה כוכבים?
תראה, זו לא פיקציה מוחלטת, אבל זה כן דורש משמעת.
אוקיי.
אם אתה נשאב לכל המסעדות המערביות היוקרתיות בדאונטאון, או נכנס לבוטיקים במול, התקציב שלך ייעלם ביום. אבל אם אתה משתמש במטרו, ואתה אוכל במסעדות של המקומיים העובדים הזרים, האודים, הלבנונים שגרים בדיירה.
ששם זה אוכל אותנטי ובזול.
בול, שם אתה יכול לאכול ארוחת מלחים בכלום כסף. דובאי נגישה לכולם, אם רק יודעים לאן לנתב את הכסף. אתה לא חייב לישון במלון 7 כוכבים כדי לראות אותו מבחוץ, אתה מבין?
כן, לגמרי מבין. זה אשכרה ארגז כלים מדהים. אז אם אני מסכם את מה שהוצאנו מהמקורות, באמת הבנו שדובאי היא הרבה הרבה מעבר לרק מלונות יוקרה לאלפיון העליון. יש לה את ההיסטוריה באזור דיירה, אקסטרים מטורות שמאתגר את המציאות בפארקים, והנדסה אקלימית בלתי נתפסת, והכל מרחק טיסה קצרה מפה.
וזה, אגב, מעלה שאלה חשובה, שאולי אנחנו צריכים לחשוב עליה.
אוקיי.
כשאנחנו רואים עיר שמסוגלת לבנות לעצמה טבע והיסטוריה בצורה מלאכותית, כאילו איים שמובעים מחול או חורף שמיוצר בתוך מבנה פלדה כשבחוץ 40 מעלות, זה גורם לך לחשוב על העתיד.
באיזה מובן?
בעידן של שינויי אקלים מתגברים, כשמזג האוויר בחוץ הופך להיות יותר ויותר בלתי נסבל בהרבה מקומות בעולם, האם דובאי היא בעצם המודל לאיך שיראו כל ערי העתיד שלנו? ערים שהן בעצם בועות סגורות וממוזגות שמנתקות אותנו מהטבע?
וואו, זו אשכרה נקודה מרתטת למחשבה. כאילו אנחנו נוסעים לשם לחופשה, אבל אולי אנחנו בעצם מקבלים הצצה למאה הבאה שלנו כבני אדם.
לגמרי. זה חומר למחשבה.
חומר מעולה למחשבה. אז עם המחשבה הפרובוקטיבית הזאת אנחנו נסיים. אנחנו ממש מקווים שהצלילה הזו לתוך המקורות עזרה לכם והפכה את היעד הזה לקצת פחות מים ויותר מובן. תצאו לחקור בעצמכם, תיהנו מהשילוב המוזר הזה של מסורת ועתיד, ונתראה בפעם הבאה.